הוא לא, לא צריך לחפש ככה את השני. מה? מה אתה ראית? זה אומר אותה שעה, כן, מה? מה את רוצה? נכון. זאת אומרת, אמונה אמיתית זה רק אצל הנביאים. לפי זה. הוא לא יכול. אלא אם כן, יש לו מסורת ודאית על ההתגלות של שם השם. וזה בדיוק מה שאומר כרזון רבי יהודה לוי. אם אתה מדבר מבחינה ספיקולטיבית, אתה תגיע מקסימום לשם אלוהים, לא לשם הוויה. אם יש לך מסורת היסטורית מתועדת וודאית, אתה גם יודע שם השם. אבל זה מתחיל מההתגלות. כן, רק אנחנו, כיוון שאנחנו לא נביאים, יש לנו איזה בעיה. מה? יש לנו מסורת. כן, כן, ודאי. המסורת הזאת היא ודאית, ולכן היא מספקת אותנו. אבל היא מספקת אותנו רק מבחינה אינפורמטיבית. אנחנו לא חווים את מה שאבותינו חוו. אנחנו היום מבארים באופן אינטלקטואלי את החוויה שאבותינו השיגו באופן חווייתי.
לא משהו שכל המסורת הם באיזשהו מסורת דרגה
של... בני נביאים. יש משהו בנו, כן? סתם ככה, יהודים, הגמרא אומרת, אמרי אינשה, הם תמיד מפרשים פתגמים שהיהודים אומרים. למה צריך לפרש את הפתגמים של היהודים? כי היהודים יש, אם לא נביאים הם בני נביאים, לכן אם הם אומרים משהו, אם רגילים להשתמש באיזשהו ביטוי, יש בזה גם כן משמעות. כן? נתתי דרשה שלמה, דווקא אתמול בערב, מדוע ביום העצמאות כל עם ישראל עושה בשר על האש. כן? יש משמעות עמוקה מאוד לדבר הזה. בהזדמנות, גם דיברנו על זה, כן, נכון, אבל יש משמעות. אבל מי אמר להם? זה רוח הקודש של האום. כן, הלאה. ואז וילעג לכל ההיקשים הגיוניים אשר בעזרתם היה מנסה להגיע לידיעת האלוה ריבונותו ואחדותו. ואז יגיע האדם למדרגת עובד אלוה מתוך אהבה המוכן למסור נפשו על אהבתו, כי בדבקות באלוה הוא מוצא נעימות עצומה, ובהתרחקות ממנו הוא רואה מקור כל נזק וצער. וזה הפך מן המתפלספים. אלה אינם רואים בעבודת האלוה כי אם נימוס נאה והודעה באמת שיש לנסה את האלוה על כל הנמצאים, כמו שיש לנסה את השמש על כל השאר הדברים הנתפסים בריאה. לדעתם אין הכפירה באלוה כי אם פחיתות בנפש הרוצה בשקר, אבל לא שיש מעלה אמיתית באמונה. זה נימוס נאה. כן? מאוד לא יפה לו להאמין באלוהים. כן? כמו שבאספה הלאומית בצרפת, אז החליטו בימי רובספייר שיש אלוהים. היה חוק. עשו חוק שיש אלוהים. חוק של האספה הלאומית. והם אמרו, איכלו זה העולם ופולחנו האמת האמת והיושר.
אפשר להבין שכל אדם שנולד, לא משנה אם נולדת אצל נביא אחר, אם ביך נביא, אם לא הייתה לך התגלות נבואית, אתה לא יכול להאמין.
אלא אם כן יש לך תיעוד ודאי שההתגלות היא אמת. וכיוון שאבותינו שמרו, אז זה בסדר.
אבל האמונה שלך היא שונה.
נכון, אתה באמת לא יודע מהי אמונתו של הנביא. לכן יש בתנ"ך הרבה פעמים ביטוי כזה, שכשאדם פונה אל הנביא, אומר לו, השם אלוהיך.
נכון, זה המון קורה.
כן, השם אלוהיך. במובנים מודרניים זה נראה כמו כפירה. השם הוא אלוהיך ולא אלוהי. אבל במובנים תנ"כיים זה הפוך לגמרי. אתה יודע מי הוא השם, לכן הוא אלוהיך. זה ביטוי של כבוד. אמר הכוזרי, הנה, מתבאר לי ההפרש בין השמות אלוהים והשם. והבינות היא מערב המרחק בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו. כי לשם יתעלה משתוקקים בני אדם שהשיגו בחוש ועל יסוד עדות ראייה. ואילו אלוהים נוטים על פי ההיקש ההגיוני, מי שהשיגו בחוש בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת האלוה ולידי הנכונות למות עליה. ואילו ההיקש מראה רק זאת, כי חובה היא לרומם את האלוה כל שעה של הדבר מזיק והם סובלים צער עליו. אין להאשים איפה את אריסטו אלא לגלוג שלגלג על תקסי עבודת האלוה, מאחר שהוא מסופק אם האלוה יודע בזה. לא רק אריסטו, גם סוקרטס, כן, בספר אויטיפרון של אפלטון, שם יש שיחה לעגנית בין סוקרטס לבין כהן דת בשם אויטיפרון. כדאי לקרוא, מאוד מעניין. אמר לחבר,
אם הוא משיג את האלוה, לא חשוב מי איזושהי מי
מייקש או ממה,
אז אולי
הדילוג
הוא לא
בגלל
שהוא מסופק אם הוא קיים או זה, אולי הוא
פשוט
לא צריך את זה.
אריסטו מכיר את האלוה בתור סיבה ראשונה, ועובד האלוה מכיר את האלוה בתור בעל רצון. זה הבחנה בין חוכמה למוסר. השם הזה סוקרטס. כן, סוקרטס שם, לא, אני תקרא, הוא משאיר את הכהן נבוך, והכהן אומר, תשמע, אין לי זמן, אני עכשיו צריך להקריב קורבן. כן, סוקרטס אומר, חבל, כל כך רציתי לקבל תשובות על שאלותיי, כי טוענים עליי שאני כופר. טוב, פסקה י"ז. אמר לחבר, את יכולה גם לקרוא, זה ספר קצר. אוי תפרון, זה ביוונית, אבל זה תורגם גם לעברית ולצרפתית ולאנגלית ולרוסית ולמאות שפות. זה תורגם כתבי אפלטון, זה באפלטון. אמר לחבר, בהוצאת שוקן, שמונה כרכים. טוב, אמר לחבר, אברהם לעומת זה באו עליו ניסיונות רבים, הסבל אשר סבל בראשונה ברוכזים, ואחרי כן ימינו כגר בארץ, ואחרי זה במילה, ואחרי כן בהרחקת ישמעאל, ואחרי זה בעקידת יצחק לעלותו עולה. כמה ניסיונות פה הוא ציטט? חמישה. והוא עמד בכל אלה, זאת אומרת ארבעה בעצם, רוכזים, נודו, מילה, חמישה. כמה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו?
עשרה.
מה הם העשרה? מחלוקת יש בין המדרשים ובין הראשונים איך למנות את העשרה. כולם מסכימים שיש עשרה ניסיונות, כי זה כתוב במשנה, כן? אבל לא ברור מה הם העשרה. שיש פיוט כזה, באחרית נוסה, בסוף העשרה, הבן אשר נולד לך משרה. לפי זה עקידת יצחק הייתה העשירי, הניסיון העשירי. אבל יש מקום לכמה דיונים, יש כאלה שאומרים שקבורת שרה, שהוא צריך לקנות מקום לקבור את שרה, זה היה ניסיון העשירי. כן? אז זה אחרי העקדה. אז מי שסובר ככה לא יכול לשיר את השיר הזה בראש שנה. אם הוא אשכנזי אין לו בעיה, כי זה רק בנוסח הספרדי. אם הוא ספרדי, צריך. הוא יכול להגיד באחרית נוסה, כלומר, בסוף, יש שומרים בסוף העשרה. כן. אברהם לעומת זה באו עליו ניסיונות רבים, הסבל שסבל בראשונה ברוכזים, אחרי מנדו כגר בארץ, אחרי זה במילה, אחרי כן בהרחקת ישמעאל, ואחרי זה בעקידת יצחק לעלותו עולה. והוא עמד בכל אלה כי הוא השיג מה שהשיג מן העניין האלוהי בחוש, לא לפי היקש. זה הפוך מהרמב״ם לכאורה, נכון? איך הרמב״ם, איך אברהם ידע את השם? אני אומר שהוא השיג אותו בהיקש פילוסופי, שכלי. לא נכון, אין שום מדרש כזה. אין שום מדרש שאומר שאברהם השיג את מציאות השם על ידי פילוסופיה. לא.
בשלב ראשון היה
לא.
עם השמש והירח?
נו.
ואז זה עדיין היה היקש?
נו.
לא, הוא היה אין מנהיג לבירה. זה היה
הכתוב של השם. לא, אתה אומר דבר שלא כתוב במדרש. כתוב שבסוף הוא נשאר נבוך ואמר, אפשר בירה זו בלא מנהיג, אפשר בירה זו בלא מנהיג. לא, זאת שאלה רטורית. אברהם, אם הוא היה אריסטוטלי, הוא היה צריך להגיד, אם כן יש מנהיג לבירה, ואת זה הוא לא אמר. מה? אז הוא נשאר בספק. או נגיד אפילו אם הוא אמר את זה בסגנון רטורי, אבל גם אם זה רטוריקה, למה לא להגיד ישר? כי בעצם המקסימום שאברהם רשאי להגיע אליו מבחינת ההכרה הפילוסופית שלו זה להכרת חוסר סיפוק. הוא מתוסכל, המציאות איננה מספקת את מה שאני רוצה. מה זה יוצר בתוך ליבו של אברהם? חלל ריק שמוכן להתגלות. זה אלוהים תוצרת אריסטו. אברהם לא מייצר את האלוה שלו, אלא הוא משאיר מקום ריק בהכרה שלו, ואז התוצאה היא הציץ עליו בעל הבירה ואמר, אני הוא בעל הבירה. אז הייתה התגלות. ההתגלות ביארה לאברהם את מציאות הבורא, לא היקש. אם כי יש כאלה שפרשו מה זה יציץ או השכל, לא זוכר. אבל אצל אברהם זה בחוש, חוש במובן הזה של התגלות, זה יותר חוויה.
אם אברהם היה קצת יותר חכם אז לא היה לו התגלות?
לא, זה היה לא להיות חכם. לכלול את האלוה בהכרה שלך זה קטנות. אתה עופר, בעצם אתה לוקח את האלוהים בתור חלק מהבריאה, כיוון שהשכל שלך מקיף אותו.
אמרנו
שלגבי
אדם
השלם בשכלו
לא
מבואה
מגיע
לפילוסוף. זה מגיע רק לאלוהים. אז זה אברהם הכיר את אלוהים עוד לפני כן, הוא לא היה היחיד. גם תרח חביב ידע מה זה אלוהים.
אז ברגע
שהוא
אלוהים זה להגיד שיש מנהיג לבירה.
לא, אלוהים הכוונה שיש סדר במציאות. זה יכול להיות פנתאיסטי, כמו שיתרו היה, כן? יתרו עבד כל האלים שבעולם. למה? כי הוא הפנתאיסט. איך הוא אומר בסוף? אתה ידעתי כי גדול השם. איפה אני יודע את זה? מכל האלים. כן, זה כי השכל הוא גם כן אור. יציץ משון אור.
לא,
אבל ודאי שאני לא מקבל את הפירוש הזה. לא מקבל את הפירוש. אני רק אמרתי שיש מי שפירש כך. מה? אור השכל כמובן שזה הכרה בעיר. ברורה. אבל פה לא ממש מדבר משהו אחר. זה חוויית התגלות, משהו אחר לגמרי. הוא ראה, סליחה, בעליל, כי אין דבר מפרטי מעשיו נעלם מעיני האלוה. ושוב ראה כי האלוה גומלו לרגעים על מעשה צדקה ומדריכהו בדרך הישר, והוא שלא יצעד צעד לפנים או לאחור כי אם ברשות מת האלוה. ואיך לא ילעג אברהם כעת להיקשיו ההגיוניים הקודמים? הלא כן דרשו חכמים ז"ל על הפסוק ויוצא אותו החוצה, אמר לו צא מצטגננות שלך, שלך. זאת אומרת ציווה הוא לעזוב את חוכמותיו ההיקשיות כחוכמת הכוכבים וכדומה, ואז התחייב לעבוד את מי שהשיג בחוש, כמה שנאמר, טעמו וראו כי טוב השם. בצדק נקרא איפה השם? בשם אלוהי ישראל. כי ראייה זאת לא ניתנה לכל עם אחר. וכן הוא נקרא אלוהי הארץ, כי ארץ ישראל על אווירה, אדמתה ושמיה, מתייחדה בסגולה המסייעת להשגת הנבואה. בהצטרף לסגולה זו, התנאים שהם מעין עבודות האדמה והכנתה להצלחת מין צמחים. וכל ההולכים בדרכי התורה האלוהית נמשכים אחרי בעלי הראייה הנבואית. מעניין, כלומר, בעלי ההלכה נמשכים אחרי הנבואה. בית שני אחרי בית ראשון. ונפשותם מוצאות להם מנוח, בעמינן אמונה שלמה בקבלת הנביאים. אם כי דברי הנביאים תמימים ומשלם דיוניים יותר מדי, והן הן מוצאות מנוח בקבלת הפילוסופים, אם כי דיבוריהם נעים יותר וחיבודריהם מסודרים סדר יפה יותר. זה עניין של אהבת הסגנון. אם אתה אינטלקטואל, אקדמי, אתה תאהב את ספרי אריסטו, ויהיה קשה לך עם ספרי התנ"ך. ואם אתה מן המאמינים, תאהב את הסגנון התנ"כי עם כל קושיו על פני הבהירות האקדמית. כן? בבקשה. כן. ואם כי לפי הנגלה מופתיהם ההגיוניים מושכים את הלב יותר, ובכל זאת אין ההמונים מושכים אחריהם. עכשיו פה יש איזו הערה מעניינת. הוא אומר, נגיד, ההמון הישראלי הוא בעל רוח הקודש, ולכן אין הוא נמשך אחרי הפילוסופיה, אלא הוא נמשך יותר אחרי דברי הנבואה. כאילו נגלתה האמת לנפשות בני ההמונים מעין גילוי נבואה. כמו שנאמר אצלנו, ניכרים דברי אמת. ברור? אני מדבר על ההמון. להמון יש איזו אינטואיציה קולקטיבית. לא דיברתי על זה לפני. זה אצל המאמינים החכמים. ויש המאמינים ההמוניים. כן, אנחנו אומר הרב קוק בירות הקודש. תלמידי חכמים צריכים להיות במגע תחוף עם המערצות. המערצות צריכים להיות במגע תחוף עם תלמידי חכמים. כי ההמון צריך תלמידי חכמים כדי להיות מודרך, כדי שהנטיות הטבעיות שלו לא יביאו אותו לאבדון. ואילו תלמידי חכמים צריכים את העמי הרצות כדי לקלוט מהם את הרגש הטבעי הבריא. יש רוח הקודש לכללות האומה. כי אם לא יעשו את זה, לך תדע לאן הם יגיעו. לא? הולכים לה... איש המוני, אומרים לו מוכר חמוצים יקר, האם לדעתך מותר למסור חבלי נחלת אבותינו כדי לקבל פיסת נייר? מה תגובתו של מוכר החמוצים? לא יקום ולא יהיה, מה פתאום, אנחנו ניכנס בהם, נראה להם מה זה. אפשר לשאול אותו, רגע, אתה פוסק הלכות? האם בדקת האם זה דוחה פיקוח נפש או לא? שאלת את מומחי הצבא? ראית את ספרי הפוסקים? מי אתה בכלל? אלא הוא מייצג את הרוח הטבעית של האומה. הרי אתה הולך תלמיד חכם, כבוד התלמיד חכם, האם מותר בשביל להשיג שלום אמת למסור חתיכות אדמה? אז יגיד הפוסק, הכל לדון, יש צדים לכאן, צדים לשם, הוא יפלפל פה כיוון כזה, כיוון כזה, בסוף נגיד הפוסק יגיע בעזרת השם למסקנה שאסור, אבל בדרך נכנסה לו בתוך הנפש המחשבה של המותר. כלומר משהו בשכל מביא חולשה לרגש הטבעי הבריא.
זה מה
היה קורה כשהיו שואלים את מוכר
חמוצים האם מותר להשיג שלום אמת ולתת חתיכות אדמה, אז היום
לא בטח. לא, זה תלוי איך, זה נכון, אבל מי יציג לו את השאלה הזאת? התלמיד חכם. זאת אומרת, כשרוצים לבלבל את המוח של ההמון ולאבד ממנו את הרגש הטבעי הבריא שלו, אז אפשר. כן, אם אתה, אם אתה אומר כבוד הרבנים אמרו, מה?
התלמיד חכם
יודע
לשאול את ההמון,
הוא יכול לבלבל את המוח להמון, אם הוא לא קשוב מספיק לרוח של ההמון, זה בעיה. תלמיד חכם אחד גדול אמר לי פעם שהוא למד יותר תורה מההקשבה שלו לשיחות של היהודים ביניהם מאשר מהספרים.
מה שהרב אמר על זה, כל מי שמתעסק בהלכה הרבה, המחשבות שלו, אם זה נכון או לא נכון, אם זה בסדר או לא בסדר, זה מחליש אותו.
תלוי איזה סוג תלמיד חכם הוא. מה שאני אספר על הסיפור, סיפרתי לכם כבר על הרב שלמה זלמן אוירבך, ששאלו אותו אם מותר לעשות גיאקט הייר מצביבל, זוכר? גיאקט הייר מצביבל בשבת, הכוונה בצל עם ביצה קשה, קצוץ, בצל קצוץ עם ביצה קשה בשבת, עם תוספת שמן ומלח, האם זה מותר או אסור? יש בעיה של תוכן, אתה קוצץ את השום לחתיכות קטנות, זה תוכן, וכשאתה מערבב את השמן עם הביצה, אז זה לש, ואם אתה שם את המלח, זה מאבד. הנה, יש לך כבר שלוש בעיות. זה מאכל אשכנזי, כפי ששמו הערבים מעיד עליו. אם כן, אבל אין בית אשכנזי מסורתי שאין בו הדבר הזה בשבת. ציבלי מה?
ציבלי
מיטאיה. מיטאיה, יש גם כאן. טוב, ציבלי מיטאיה. יש גם כלים כבד עושים. יש כל מיני. מוחים, בקיצור, כן? כן, אין סלטים, אין סלטים בהונגריה. כן? אין, מה יש שם? לפת, תפוחי אדמה, זה מה ש... אתה לא יכול לעשות מזה סלט חי. אז בקיצור, שאלו את הרשום זלמן אוירבך, האם זה מותר לעשות בשבת? הוא אמר, זה מותר, כי סבתא שלי עשתה. ואומר, וגם אם לא אצליח לתרץ לך את כל הקשיים שיש מבחינה התחתית בדבר הזה, עדיין זה יהיה מותר.
אוקיי, אז לא יש משהו ברגיחת.
זו, כן, כן, זו. לכן, אדם שרוצה להתגדל ולהיות תלמיד חכם, צריך גם לדאוג לזה, בין היתר, שתהיה לו סבתא.
נכון, זה נכון,
זה אין לך שימוש. אבל מי שלא סבתא, מה יעשה? כן? כן, זה בעיה, יצא בין תורת הרב שכנזי, יקור זה תורת הרב לעומת תורת האב. קודם כל צריך ללמוד מן האב. בכלל במשפחה שלי, תמיד שרצינו לפסוק הלכה, תמיד זה היה כך, רצינו לראות קודם כל מה סבא עושה, אחרי זה הלכנו לראות בספרים למה זה נכון. כן? לא אם זה נכון, כמו שכל החצופים עושים היום, רק למדו חודשיים בישיבה, כבר תלמידי חכמים עצומים מלבינים את המוח לסבא, שהוא לא יודע מהספרים, כי הוא יודע רק מאבא שלו, כן? אלא צריך לדעת מהספרים למה זה נכון, ולא ההפך. כן. בצדק, איפה אנחנו? כן. טוב. זה לא רק נדרך, זה תורה, זה עצמו, אופן של התורה.
כן.
טוב, אנחנו נפסיק כאן. פעם פעם.